אנחנו נמצאים בספר הזה, מאמרי הראייה שיש לפניכם. אנחנו נמצאים בעמוד, מיד אגיד לכם איזה, ואזכיר קצת על מה נדבר המאמר הזה, כי לא כולם היו כאן. עמוד 96, מאמרי הראייה, חלק א', המאמר זה המספד בירושלים. נדמה לי שכל הספרים זה אותה מהדורה, וזה יהיה אותו עמוד. האם יש לכם עמוד 96, חברים? מצאתם? מישהו לא מצא, חבר'ה? עמוד שמתחיל למעלה, במילים הכוח העליון, יש לכם? יופי. אוריה, עמוד 96, בסדר? ערב ישראלי, יש לך עמוד 96? יופי. שמואל, תודה שהבאת את הספרים. אביב, ברוך הבא. תזכיר את השם?
מתניה.
מתניה. נשים משפחה מתניה?
לא.
עוד פעם?
לא.
יופי, ברוך הבא. יפה, יופי חברים. על מה מדבר המאמר הזה? זה נכתב כאשר הרצל, בנימין זאב הרצל, נפטר, והרב בדיוק הגיע לארץ ישראל אז, והיה הרב של יפו והמושבות. כשאני אומר הרב, הכוונה לרב קוק. הגיע חודשיים לפני כן, בכ"ח אייר, יום מיוחד במינו, והוא נשא דרשה בבית הספר תחכמוני, בית מדרש תחכמוני שביפו, ואחר כך את הדרשה שבעל פה העלה אותה על הכתב. כלומר, היא לא התחילה במשהו כתוב, היא התחילה משהו בעל פה. הדרשה הזו זכתה להרבה תגובות. לא כולם ידעו להעריך נכון את הרצל, והיו כאלה שתקפו אותו, וכמובן היו כאלה שתמכו והיו בעד. הדרשה הזאת נקראת המספד בירושלים. חלק מכם יודעים על מה מדובר, אלה שהיו, אבל לטובת אלה שלא היו, זה פסוק בספר זכריה, שבו נפתח המאמר, מי שרצה יראה בעמוד 94, שאומר הנביא זכריה שיהיה יום, וזכריה בימי בית שני, אז הוא נדבר על מה שעתיד להיות בבית שלישי כבר, לא מה שקורה בימיו, שיגדל המספד בירושלים, כמו המספד של הדד רימון, ואז הוא מוסיף בבקעת מגידון. ומי יכול להבין על מה נדבר הפסוק הזה? זה פסוק נסתר, מה זה הדד רימון, מה זה מגידון? ואז שנים ארוכות אחר כך יונתן בן עוזיאל, תנא האלוקי, תנא הגדול, מבאר בתרגום שלו לתנ"ך, לנ"ך יותר נכון, ומתרגם את הפסוק הזה, ומסביר שמדובר כאן על מספד על שני מלכים יהודים שנהרגים. אחד זה המלך אחאב, והשני זה המלך יאשיהו. שני מלכים ממקומות שונים. אחאב הוא מלך ישראל, מלכות שומרון, שהתפלגה ממלכות בית דוד ושלמה, התפצלה המלכות לעשרה שבטים, ועוד שניים זה יהודה ובנימין, והוא היה מלך רשע, מלך עובד עבודה זרה, ואשתו עוד יותר הייתה גרועה, איזבל. ומגידון, אז למה זה קרא הדד רימון? כי הדד, בן הדד, שהיה עובד עבודה זרה, הוא הרג, ברימון הוא היה עובד, הוא הרג, מלך בן הדד, הוא הרג את אחאב, בסדר? ומגידון זה המקום שבו המלך השני שמוזכר כאן, שמרומז כאן, זה יאשיהו מלך יהודה, שהיה צדיק, מה? מגידון, יפה, שמואל. אז יאשיהו המלך שהיה צדיק שלא היה כמותו, יותר מחזקיהו אפילו, הוא נהרג במלחמה מול פרעה. פרעה שבא לעבור דרך ארץ ישראל כדי ללחם עם מלך בבל, אז הוא נהרג, יאשיהו, במלחמה מול פרעה בבקעת מגידו. זאת אומרת שבמספד הזה מדובר על שני מלכי ישראל ויהודה, ועל מה המספד? לא רק על זה שהם נהרגו, כי אם ככה מה כל כך גדול, הרי נהרגו אנשים, אלא על זה שיש פיצול בין שניהם ולא התחברו יחד. לא דווקא אחאב יאשיהו, שזה דורות שונים, אלא לא התחברו יחד מלכות ישראל ומלכות יהודה. והמספד הולך וגדל, כי גם ברבות השנים נשארים שתי המלכויות האלה נפרדות. מה ההבדל ביניהם, שהוא גם ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, ושהוא משליך על ימינו ממש, מה ההבדל בין שתי המלכויות האלה, ושהרב קוק כותב את המאמר הזה, לא בתור מאמר היסטורי, משהו שהיה, אלא כדי להפיק ממנו לקח למה שצריך להיות בימינו, בשיבה לארץ ישראל, בהכנות לקראת מדינת ישראל, ואחרי זה שנזכה במהרה בימינו לבניין הבית השלישי. מה ההבדל בין שני המלכים? מה מאפיין כל מלך? מה מאפיין את מלכות ישראל ומה מאפיין את מלכות יהודה? נתחיל במלכות יהודה. יהודה זה הקודש, הייתה יהודה לקודשו. הם בירושלים, בבית המקדש, רבים ממלכי יהודה היו קשרים, אם זה הזכרנו את יושיהו וחזקיהו ועשה ויהושפט ועוד. בעצם מלכי ישראל רובם היו לא טובים, כמו שמתואר בספר מלכים. טוב, אז מלכות יהודה היא מלכות של קודש יותר, מיועדת לקודש, והיא ההמשך הישיר של דוד ושלמה, ומלכות ישראל שפרשה היא יותר מלכות של ארציות, של חומריות, לאו דווקא כמובן שלילי, כי צריך חומר בעולם וצריך ארציות, והם יותר באים במגע עם אומות העולם, והם מסתכלים על מה שאומות העולם עושות, וגם מעבירים אומות העולם כל מיני רעיונות, ותופעות שיש אצלנו להעביר להם. אז ההבדל הוא שמלכות יהודה זה פנימה, ומלכות ישראל זה פסיעה דלבר, זה החוצה. מלכות יהודה זה קודש ורוח, ומלכות ישראל זה חומר וארציות, וצבא ואוצר. ירובעם, שהוא פתח את המהלך, הוא היה שר האוצר בימי שלמה המלך. ואחר כך כששלמה נפטר, הוא לא קיבל עליו את מלכותו של רחבעם, והתפצלה המלכות. ואז נוצר הקרע הגדול עד כדי מלחמות בין אלה לאלה. והמספד שהיה אז, ושהרב בוכה או כואב שהמספד הזה עדיין קיים, זה שלא מתחברים בישראל שני הצדדים. הצד של הרוחניות, של הקודש, של בית המדרש, של גדולי ישראל, עם הצד של אנשי המעשה, אנשי הכוח, אנשי המדינה, אנשי הצבא, שזה כמו שני גופים, שני גורמים מפוצלים. שאינם גורם אחד. דוד המלך, שהוא לפני ההתפרדות וההתפצלות של המלוכה, הוא איחד את שני הצדדים. הוא נקרא אדמוני עם יפה עיניים. יפה עיניים זה שעשה כל דבר על פי העיניים. עיני העדה זה הסנהדרין, עיניים יפות. הכל עשה על פי התורה, הוא עצמו היה הרב הראשי. ואדמוני זה שהוא ידע גם לשפוך דמים, כלומר הוא ידע להילחם, ידע לצאת בראש מערכות ישראל. אנחנו מכירים את דוד עוד מהימים של גוליאת. זה היה את השלט כי אתה ג'ינג'י, נכון? אילולי שהיית ג'ינג'י לא היית שואל את זה. בכל אופן, אתה מבין שאם הנביא היה רוצה לתאר לנו את דוד המלך, הוא לא היה מתאר אותו דווקא בצבע השיער, אם זה היה נגמר בזה. אלא האדמוני בצבע השיער, ג'ינג'י מעיד על משהו, כמו אתה, שאתה ג'ינג'י אמיתי, אז ג'ינג'י מעיד על משהו, והכוונה כאן שמעיד על כוחות עשייה גדולים, כוחות מרץ, לא במובן הפוליטי מרץ, כן? כוחות עם המון המון מרץ ואנרגיות וקיבוץ גבורה חומרית ויכולת להילחם ולהרחיב את גבולות ישראל ואת כלכלת ישראל כמו שהיה בדוד. אבל אחר כך נחלקה האומה לעשרה שבטים, שזה נקרא עץ יוסף ואפרים הוא הממשיך המרכזי כאן, ועץ יהודה. והנביאים מנבאים הרבה מאוד על העצים האלה, עד שזכריה הנביא, הוא ניבא, יחזקאל הנביא, הוא ניבא על התאחדות שני העצים האלה, כשמעל זה שבראש הוא עץ יהודה, כי התורה, האמונה, הקדושה, הדבקות בקדוש ברוך הוא, היא זו שבעזרת השם תנחה, היא לא תעקור, היא לא תבטל את החומר ואת הקשר שיש גם לאומות העולם, ואת הארציות והממלכתיות וכל הכלים הארציים הממשיים. אבל היא תנחה אותם, תיתן להם את הכיוון, זה כבר לעתיד לבוא. וזה מזכיר את האגדה, את המדרש של חז"ל במסכת סנהדרין דף ק"ב, שהזכרנו אותו די הרבה בשיעורים האחרונים, שהקדוש ברוך הוא תופס את ירובעם בבגדו. בבגדו זה רומז לבגידתו. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך. ככה מופיע בגמרא. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. כשנטייל, הקדוש ברוך הוא לא הולך ברגליים, כן? אלא הכוונה, נרים את כל הממלכת הכהנים הזאת, שתהיה גם ממלכה וגם כהנים. את הגוי הקדוש, גם גוי, גוי ממש של אומה, וגם קדוש, נרים את הלאומיות הישראלית, שתהיה מעלה-מעלה, מחוברת אל הקודש, עומדת ומקבלת ממנה ועוצמתית, לעיני כל אפסי ארץ, ואז קצת מתבלבל ירובעם, הוא שמע את הקדוש אומר לו, אני ואתה ובן ישי. אז הוא חושב, אולי אתה, כלומר ירובעם, הוא קודם. אז הוא יחד ישכללו את מה ישראלית, ואולי הוא יהיה הראשון. אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הכואבת, מי בראש? אתם זוכרים את הגמרא הזאת? כשזה גם קשור לגאווה פרטית, אבל גם קשור לתפיסת עולם, מי בראש? האם הצד החומרי, הארצי, הצבאי, הוא מוביל? והדתיים מסתפחים ומשתלבים, או הצד של הקודש והרבנות הראשית והסנהדרין, היא הקובעת למלכות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא את התשובה שמאוד מאוד מאכזבת את ירובעם, ומה הוא עונה לו, אתם זוכרים חברים? בן ישי בראש. אז אומר, יחי, לא בעינה. אם כך אני לא רוצה, אני לא בעניין, לא מעוניין. ואז אומר הרב על הדבר הזה, שמזה, מהתשובה הזאת, נמשכה השלשלת של צרותיהם של ישראל בפיזורם עד היום. זה נורא לקרוא את זה, שזה שאנשי המעשה לא מוכנים שאנשי הקודש, התורה, האמונה, אלה ששולטים בכל השס הפוסקים, אנשי הסנהדרין, הם אלה שיובילו, זה הסיבה לצרותיהם של ישראל, פיזורם והמירוק של הגלות עד שנזכה לגאולה. טוב, אז לשם הגענו בעמוד 96, תראו את הספרה 25, זה יקל עלינו להתמקד על המקום שלו הגענו. אתם רואים את הספרה 25, זה בחלק העליון של העמוד הזה. יחי, א' פי, זה ראשי תיבות, מה ששמע בציטוט, יחי לא בעינה, זה התשובה של ירובעם. ואני אקרא בפנים, אני רק רוצה להיות בטוח של ישר קו עם כולם, שכולם יודעים איפה אנחנו. בסוף אני לא כך רואה... תזכיר לי את שמך?
אושריאל.
אושריאל מה?
מנדל.
מנדל. כבר היית אצלו, בשיעור הזה. ומתניה, זה פעם השנה שאתה כאן? מתניה, אתה חלקית במכון או מלא? אני כבר לא זוכר.
מלא, אבל
מי... מחלקה. וואו, סליחה ששכחתי. אתמול ישבנו ביחד שעה ארוכה. מכילה, מתניה. אתה כל כך נראה ישראלי, שאני כל פעם שוכח מחדש את המחלקה האנגלית. מכילה, מתניה, בסדר? טוב, אז בואו נראה בפנים. אני מקווה שכולם מצאו. טוב, אז אני קורא ליד ספרי 25, ומזה נמשכה השלשלת של צרותיהם של ישראל ופיזורם ותכלית מרוקדות עד הקץ. טוב, על כן, עד כאן הגענו. עד כן עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי. אתם מבינים מה הכוונה? נלחמים זה בזה. גם כשהיה מלכות יהודה ומלכות אפרים, וגם כשגלו, המשיכה להיות הניגודיות הזאת בתוך הקהילות, בתוך האומה הישראלית, בדרך ניגודי של, עד שהגענו כאן לארץ, המאבק נמשך עד היום, בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות, שלפעמים מתגלה נטייה או מתגלה נטייה, לחוזק הלאומי החומרי, ויתר הצרכים האנושיים הכוללים חוזק לאומי חומרי, וצרכים אנושיים של סדרי מדינה, וכלכלה ודברים כאלה שנצרכים לאומה ולפרט, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה מיוחדת, מה שמצטיין בו, יוסף ואפרים. בואו נזכור שיוסף היה צדיק, יוסף שמר על קדושתו, ובכל אופן יוסף מתבטל ליהודה, ואת יהודה שלח לפניו לראות, לפניו גושנה. אחר כך בצאצאים אז כבר נשאר החלק הכלכלי, הדיפלומטי, המנהיגותי, המדיני של יוסף, אבל הולך לאיבוד החלק של התמימות והצדקות, מה שנקרא היסוד במידתו של יוסף. אתם יודעים מה אני מכוון? ואפרים, ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, שזה הצד של יהודה, בסדר? להרים קרן בירת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. מי שעוקב אחרי מה שקורה במדינה, ניקח לדוגמה את הצבא, אז הוא רואה את המאבק הזה בתוך הצבא בצורה ממש בולטת בתוך הצבא ובאנשים שרוצים להשפיע על הצבא פנימה. למשל, כשהוקם הצבא בשנת תש"ח, במלחמת השחרור, אז מיד הרב הצבאי הראשי שקיבל את התפקיד הזה היה הרב גורן, הרב שלמה גורן. והוא היה לו תפיסה כוללת מאוד, כלל ישראלית, והוא היה תלמיד של תורתו של הרב קוק, והכיר היטב את הרב קוק, וקיבל ממנו כל מיני הדרכות, והוא עשה כל מאמץ שהצבא יקבל את ה... איך נקרא לזה חבר'ה? אקבל את הרוח של תורה. אני לא אומר דרך של תורה בכל פרט ופרט, כי זה כבר תלוי בכל אחד, אבל הרוח של תורה תלווה את פקודות המטכ"ל. ומי שמכיר את פקודות המטכ"ל, הם כמו כאילו צבא דתי. בשבת הכל מושבת. המטבחים כולם כשרים. בפסח, עד לעת האחרונה, שהתחילו הסיטרא דשמאלא להשתולל, והבג"ץ השתולל יחד איתם, אז בפסח אין חמץ. מועדי ישראל, גם כן כמו שבת, מושבת. ועוד ועוד, בימי העומר, חיים דתיים לא מגלחים את הזקן. וגם זה, לא בטוח שזה עוד קיים, אבל קיים, אבל בכל אופן יש הרבה מאבקים. בשנים האחרונות קמו רבים מהסיטרא דשמאלא ומנסים לפגוע בחמץ, בשבת, בכשרות וכולי. כי הם מבינים שיש כאן מאבק אדיר בין האם הרוח של תורה תוביל או הרוח הגויית, הרוח הנוכרית. אז זו דוגמה, או להכניס בנות לכל מיני יחידות, כולל לתוך טנקים וכולי, שזה כל כך מערער את הקדושה של המחנה הישראלי. תמיד היו בנות בצבא, אבל היה חיל נשים, והיו פקידות בשלישות, שגם זה לא הוסיף, אבל שיהיו באותו נגמש ובאותו טנק. אלה דברים שהם כל כך פוגעים בצניעות, בטהרה בישראל, שיש כאן מאבק אדיר בין שני הצדדים האלה שאנחנו מדברים עליהם, מי יוביל, מי בראש. טוב, ובאשר שכמו פולח, וזה רק דוגמה הצבא, אפשר להביא דוגמאות נוספות, ובאשר שכמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול, פסוק בתהילים, והוא רוצה לומר, זה פולח ובוקע את ליבנו הפירוד הזה, והכוח המאחד, המקיף את פועלי הנטיות ליסוד אחד, להיות משפיעים ומושפעים ביחד, כל אחד לפי ערכו, יש מה לקבל אלה מאלה, דין מן דין. אז הכוח הזה לא קיים, ולאחד ההנהגה בהגברת הצד רוחני שהיא תהיה למעלה, כמו שאמרנו עם בן ישי בראש, אבל לא למעלה ולעקור את הכוח הארצי, אלא להנחות ולהוביל, באופן שהוא יהיה מחזק ונותן חיינו כל יתר חלקים, ככוח היה נשמה אצל כל אדם פרטי, המחיה את הגוף לכל חלקיו, ובאשר אי אפשר, זה משפטים קצת מסורבלים, כי זה נאמר בעל פה ואחרי זה עולה על הכתב, לא תמיד הניסוח הוא חד, אבל הרעיון ברור, ואנחנו ננסה להסביר את זה גם לא איך שכתוב, אלא איך שמה הוא רוצה לומר, ובאשר אי אפשר לעומתנו שתבוא לתודתה, תודתה זה הייעוד שלה, הרוממה, לישא בגאון עוז את שם השם נקרא אליה, כי אם בהשתלמות, בתכלית ההכשר, בשני חלקיה, הכללי, חלק יוסף, הכללי הכוונה שנותר גם כלפי אומות העולם, עם דברים משותפים, ארציים, והפרטי, פרטי לא שפרטי למד כלל ישראל, אלא פרטי ייחודי לנו, חלק יהודה, מלכות בית דוד, שמחוזק כוחו הפרטי, אז הוא אצל דוד היה גם את זה וגם את זה וכו' וכו'. אז לצערנו, אני עכשיו אחרי ספרה 26 כוכבית, הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד. לכל צד, בלי שהם מתחברים יחד, ואז שני הצדדים סובלים. הצד המעשי, הארצי, סובל, כי אין לו את ההנחיה האלוקית. והצד האלוקי, הרוחני, סובל, כי אין לו את הבסיס הארצי, ואז הוא תלוש, ואז הוא ארטילאי. מה שמתאים אולי לגלות, אבל לא מתאים לגאולת ישראל ולשיבה לארץ, שצריכים לחזור לכל המעמד של עם בריא. וכמו שהכוחות המגבירים את הרוחניות, המגבירות, הם מכשירים למידת משיח בן דוד, אתם מבינים את זה על פי מה שלמדנו עד עכשיו, שהתעודה, הייעוד התכליתי קרוב יסודו, כי באמת מרכז החיים הוא ההתעלות הרוחנית, אלא אי אפשר לעבוד לבד ברוח, אי אפשר להיות מה שנקרא ביידיש לופטגשפט, עסקי אוויר, אלא שאי אפשר שתהיה רוחניות מפותחת כראוי, אם לא יהיו שלמים עמה גם הבסיסים, כמו שאי אפשר בעולם הזה להיות נשמה עם גוף חולה, אלא הגוף, הנרתיק הזה, הוא צריך להיות איתן, כדי לתת מקום לנשמה חזקה, נפש בריאה בגוף בריא. אם לא יהיו שלמים ממה כל הכלים החומריים הנדרשים לאומה שלמה משוכללת, זה מה שהרוחניות זקוקה לחומריות, אז גם בכיוון ההפוך. כן ההתנערות, לבקש חוזק לאומי חומרי, ויתר מכשירי החיים הכלליים, הם הכשרת משיח בן יוסף, ואי אפשר להם בלא הצד הרוחני הגדול, וכשמשמשים בערבוביה, וכל אחד מתנגד לשני, וכל אחד מתגדר בחלקו, ולא מפרה ומופרה מחברו, מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, זה חבלי משיח. זה מה שרואה זכריה במספד הגדול, שזה שמממה, מספד בירושלים, שזה נמשך. זה נמשך מאז ההפרדה בין מלכות ישראל, עשרת השבטים, למלכות בית דוד. אתם זוכרים שמלכות ישראל גלתה 100 ומשהו שנים לפני מלכות דוד, כי הם ננשו ראשונים ונבדו. והיום אנחנו ככה מקבלים חזרה את השאריות, שאריות ון חיובי, אבל מעט, אם זה בני מנשה, אם זה בני דן אומרים, יש, מתחילים להרגיש את חזרת עשרת השבטים מהודו ומעוד מקומות בעולם. הם חבלי משיח הכוללים חבלי שני המשיחים. שני המשיחים יש להם חבלים, חבלים זה ייסורים. והפסוק אומר בתהילים, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, בגלל החושה של ישראל, אז הגויים נכנסים חזק ופוגעים בנו, כמו עד עצם היום הזה, עם כל ההתנהגות של הישמעאלים. הם מנצלים את המצב שבישראל יש פירוט גדול ואי בהירות ובלבול גדול, איך לאחד את הכוחות ואיך להוביל את האומה הישראלית ואת מדינת ישראל. אז הם באים ומחרפים את עקבות משיחיך שנפרדו זה מזה. מי זה משיחיך? משיח בן יוסף. יוסף בגימטריה זה ציון, שהוא מבטא את הצד הציוני הארצי, ומשיח בן דוד שהוא הקודש. הייתי רוצה כאן לעצור רגע ולעשות מעבר לאגרות הראייה. באגרות הראייה הרב קוק עשה, יש הרבה אגרות, שהרב קוק מתאמץ מאוד מאוד להקים תנועה שנקראת דגל ירושלים. הזכרנו את זה הרבה פעמים, ואולי חלק מהחבר'ה היו בשום הקודמים. הרב קוק הקים את דגל ירושלים, במשך 10 שנים הוא עבד על זה, כתנועה מקבילה לתנועה הציונית. כשקוראים את המאמר הזה, מבינים טוב טוב מה הייתה כוונתו בהקמת אותה תנועה מקבילה. הוא התכוון לקחת את כל הרוח הגדולה הזאת של לשוב לארץ ישראל ולהרים אותו קומה, קומה גדולה מאוד, והלך אתכם קוממיות, שתי קומות, שתהיה לא רק הקומה הבסיסית, קומת החול, אלא שתהיה הקומה הגבוהה, העליונה, קומת הקודש. אם החרדים לדבר השם, אם שלמי אמוני ישראל עומדים מן הצד, לא כולם, אבל החרדים וחלק, אז גם היו כך הבחנה בין דתי לאומי לחרדי, בגלל שהם לא יכולים להצטרף לתנועה שחורטת על דגלה הציונות, דבר אין להם הדת, אחד מהסיסמאות שהייתה להם, אחרי הרצל, הרצל לא אחרי לזה. אם הם מובילים אותם אנשים שמתרחקים ומנסים יותר יותר להתרחק מכל מה שייך לשבת, לקשרות, לקודש, אז הרבים החרדים לא מסוגלים להצטרף לתנועה כזאת, והרב מבין אותם. אז הרב אומר, נקים תנועה שהיא תוכל לצרף אליה את כל אלה שאחר כך לצערנו נכחדו והושמדו בשואה, אבל הוא רוצה למנוע את זה, והוא רוצה גם שהמדינה שבדרך תיראה כפי שאתה נראית אילו הם היו עולים ארצה, נצרף אותם, ואז יהיו שתי תנועות מקבילות. האם הוא התכוון שהם יאבקו זו בזו? חס ושלום, הרי זה הוא כותב כאן. הוא התכוון שכל תנועה תתרכז בעניין המיוחד שלה. התנועה הציונית של חול, שבתוכה יש קודש, ונטייה אלוקית חזקה, ומשם זה בא מלשוב לארץ הקודש, אבל הם לא מבטאים את זה, הם יעסקו בדיפלומטיה מול אומות העולם. הם יעסקו בהקמת הקיבוצים והמושבים והערים. הם יעסקו בהקמת הצבא והקרן קיימת לישראל ובנק לאומי, אנגלו-פלסטינה וכו'. אבל התנועה של הקודש, שאותה לא יקימו אנשי חול, ושבראשה יעמדו אך ורק תלמידי חכמים, כפי שהוא קיווה ולא עלה בידו, היא תדבר בלשון אחרת, בלשון של אמונה, תורה. היא תכתוב מאמרים, היא תתן דרשות, היא תקים ישיבות בארץ שיהיו כל כך ציונים, אבל ציונות של קודש, והיא תלה ארצה את כל אלה שמסרבים להצטרף למהלך הזה, או אדישים, או עומדים ומצופים מה שהולך להיות, והיא תסביר גם לאומות העולם את אותה אמת של התנ״ך, את אותה אמת של הנביאים, שכשנשמעת מפי אנשים חילונים, אז זה מזויף כל כך, כי מה, אתם לא מקיימים את זה, אז הגוי אומר מאוד, מהר מאוד לא מקשיבים לזה, אבל כשזה יבוא מאנשים כמו הרב קוק, שלא יהיה יחידי ויאמר את זה, אלא עם הרבה הרבה עוצמות של אנשים שהוא סביבו, אז הוא אמר, האמירה הזאת היא תועיל גם כלפי פנים, ליישר את הראש ולחנך בבתי הספר הכל אחרת, וגם כלפי חוץ, שכל העולם יכיר מה המשמעות של הגאולה הזאת, של שיבת ציון, לא משמעות של עם ככל העמים, לא משמעות של דמוקרטיה במזרח התיכון, בלבנט, אלא משמעות של ממלכת כהנים וגוי קדוש. רק תראו לכם אם הוא היה מצליח. איך הכל היה נראה אחרת, מה שקודם הזכרנו בקיצור, מה שהיה קורה באירופה, אם היהודים כבר לא היו שם, ואיך הייתה נראית הארץ, אז לא היינו סובלים מממשלה כמו שיש לנו עכשיו, מבלי להאריך יותר מדי בנקודה הזאת. אז אני הייתי יכול לקרוא לכם, מתוך איגרות ראייה חלק ג' המון המון, כי זה עיקר החלק הזה, איגרות מכתבים, של הראייה הזה של הרב קוק, וחלק ג' לאורך שנים הוא כותב וכותב ומסביר מה זה התנועה הירושלמית. מה זה דגל? התנועה הירושלמית זה התנועה גדולה. דגל ירושלים זה הסיסמה. והיה לזה עוד שם אחד, תנועה ירושלים, דגל ירושלים, ועוד משהו ששכחתי לרגע. והמנהיגים שלה, כמו שאמרנו, יהיו רק תנדי חכמים, אבל החברים שבה יכולים להיות כל מי שמבינים את גדלותו של המהלך הזה, גם הם לא דתיים. אבל הם שייכים לתוך על השורשים, ומבינים מה המשמעות, רק שבאופן פרטי עוד לא זכו לדקדק קלקה בחמורה, בסדר, אבל הם לא יהיו אומרי הדברה של התנועה, הם לא ייצגו אותה ויציגו אותה כלפי פנים וכלפי חוץ, הם יהיו אהובים וחביבים והם מוזמנים לבוא, אבל לא יהיו האנשים שייצגו ויבטאו בפרופגנדה, בתעמולה, בסדר אחר? והדברים כל כך נפלאים שאני חייב לקרוא לכם קצת ממכתב גלוי של הרב קוק, לרבנים, קהילות, חבורות ויחידים, תנו לנו אומץ, הוא אומר, לייסד את בנייננו הקדוש של כל ההסתדרות, אולי זו המילה שחיפשתי קודם, לא ההסתדרות של הפועלים, אלא ההסתדרות של התנועה, התארגנות, של כל עולמנו הישראלי הקשר לבניין הארץ ותחיית האומה תחת הדגל החדש הזה, דגלנו הקדוש, דגל ירושלים. שאלתי פעם אחד מהאנשים שחיו אז, כבר נפטר מן העולם, האם רק הרב קוק והחברים שלו שמעו על זה? הוא אמר, לא, זה היה על איזה אפקט בכל העולם היהודי. שאלתי, זה היה יהודי שלא ידעתי, אבל איש פוליטיקה כזה, איש של עשייה ציבורית, אמר, כל העולם היהודי הכיר היטב את התנועה השלמית, אבל לא נדלקה האבוקה. זה לא הצית את הלבבות, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות הם שהם לא הבינו, תגיד הרב קוק, אתה מחפש ג'ובים, אתה מחפש תקציבים, אתה שייך למפלגה הזאת, אתה שייך לאגודה, למזרח, לא הבינו אותו. וממילה כולם הפילו את הדבר הזה, כי אמרו, או שאתה שלנו, או שאתה נגדנו. מה זה כלל ישראליות? מה זה משהו שלא מחפש כסף וטהור ו... לא, לא יכלו להקל את זה. ואז לחמו בזה, בטח אתה בא לפגוע בנו, בטח אתה בא לקחת מאיתנו איזשהו ג'וב רציני, השם ישמור. והסבר שני ששמעתי זה שהרב היה כל כך גבוה שלא נמצאו מספיק אנשים לצידו שידעו איך להוריד את הרעיון הכל כך אמיתי הזה של דגל ירושלים, של מתוך הקודש תבוא שיבת ציון והמדינה היהודית שבדרך, לא ידעו איך להוריד את זה לשפה של, נקרא לזה לא מפלגה, אבל תנועה מעשית. כלומר, היא נשארה תנועה מאוד רוחנית, אבל לא ידעו, כי כל מי שהתחיל להקטין את זה, הקטין את זה יותר מדי. ואני חשבתי שאתה הלכת מהשיעור. חס ושלום. תודה רבה. זה מים ארץ ישראל, כן? כן. לא טורקיה או משהו. טוב, בוא נברך בשמחה. מה אתה אומר? רב ישראלי, מה אתה אומר? מים של ארץ ישראל? אני אומר את זה לחבר שלי. באיטליה אין כאלה מים. במילאנו אין כאלה מים. נכון? שמיים שם פחות טובים? והאוויר פחות טוב, והבננות פחות טובות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אני קורא לכם באגרות הראייה עמוד קמח, קמ"ח, מכתב של הרב, לעולמנו המכובד, הכשר של שלמי אמני ישראל, אנחנו, אני לא אקרא את הכל, אנחנו קוראים לכם בואו לעבודה הקדושה, לבנות את עמנו הישראלי, על אדמת קודשנו, ארץ ישראל, שומעים את ה... מכל הלב, מדם ליבו, התאחדו כולכם, אבל מה נעשה? לא הוכשרה השעה, לא הכשר דרה. מה שהרצל הצליח, הוא לא הצליח במה שהוא ניסה להקים. היום אנחנו מתקרבים לזה יותר ויותר בציבור הדתי-לאומי, שהוא כל כך שייך לבניין, אבל עדיין אין את הארגון. התאחדו כולכם תחת דגל ירושלים, אשר אנחנו מרימים אותו לפני כל העולם הישראלי. כולם יודעים שיש תנועה ציונית. חלק ידוע של אחינו נמצא שמה, אבל יש רבים, רבים מאוד, שלא מסוגלים להצטרף ולהרים יחד עם אחרים את דגל ציון, ומרגישים בעצמם אי אפשרות להיכנס לתוך התנועה ההיא. זה צודק או לא צודק? אני לא מדבר על זה עכשיו, כי הוא כאילו חושב לי בו, אולי דווקא היו צריכים להתאמץ, אבל בפועל זה המצב. אבל לא ייתכן, הוא אומר, אי אפשר שהחלק היותר גדול, היותר עמוק, היותר שייך ללב של ישראל לדורותיו, שזה היה הרוב, רוב עם ישראל לפני השואה, זה חרדים לדבר השם, דתיים, לאומיים, אבל לא משנה, בכל אופן שומעי תורה. הרוב של העולם הישראלי יהיה נשאר עומד ממרחק. הקדוש ברוך הוא עושה מורות נפלאים, משנה את הזמנים, והציבור הקשר הזה, הקדוש הזה, לא ירים את ידו לטובת הבניין הקדוש של אומתנו על אדמת קודשה. יש הפרעות. שלום, ברוך הבא. נדמה לי שיש איזה ספר. לא יודע, יש עוד ספר? לא חשוב. אז תשמע, בסדר? תאזין. לא, אביב, זה בסדר. יש הפרעות, אבל העיכובים האלה לא יכולים לעצור. לזאת, זה נשמע כמו הצהרת העצמאות של בן גוריון. אני קורא עכשיו לא מתוך הספר, אלא מתוך יצחק, נכון? אני קורא מתוך מאמר. לזאת, מרימים אנחנו לפני כל העולם הישראלי שומר תורה מצוות, וגם לא רק, כי אמרנו שכחברים, אהלן וסהלן, כל מי שרוצה לבוא, את דגל ירושלים, שיסתדרו תחתיו כל שלמי אמוני ישראל, שומרי אמונים, לבנות את העבודה של בנייננו בארץ ישראל. אפשר אפילו לבכות כשקוראים את זה, כשחושבים מה רצה הרב, ואיך קולו היה קול קורא במדבר, ואז לא נקלט, ומה התוצאות של זה שזה לא נקלט. באומץ ובגאון ניסה את דגלנו דגל ירושלים. התנועה הציונית והתנועה הירושלמית, או יותר נכון ציון וירושלים, שני המושגים האלה תלמיד אכול ביחד בישראל. מאז ראשית תולדותינו, ראשית ההיסטוריה, ציון ביטא את המלכות, כוחנו העולמי, שהוא גם כן קדוש, כלי של קודש, והוא משמש דרכו הכוח העולמי, מה שאמרנו כאן, משיח בן יוסף, מלכות אפרים, או יוסף הצדיק, והוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שעתיד להיות ממלכת כהנים, אבל יש גם ממלכת, וגוי קדוש של כל העולם כולו, גם גוי, גוי זה אומה. אבל ירושלים, זה הפנים, זה מבטא את המטרה של קדושתנו הבולטת מצד עצמה בתור מגמה גבוהה אידיאלית של הנשמה הישראלית כפי שהיא באמת. בעד עצמנו וגם להעיר לעולם כולו, לכל אנושיות. אנחנו בתנועה הירושלמית נדבר על הסוף, על בית המקדש. מה שהתנועה הציונית בכלל לא דיברה, לא יכלה לדבר כי היא לא הייתה שם. היא דיברה על מדינה, במקרה הטוב. ומדינה ככל המדינות חברה באומות המאוחדות או בחבר הלאומים שהיה אז. בית המקדש, היה אז אחרי מלחמת העולם השנייה, בית תפילה העתיד לכל העמים, המקום שבו ישבה הסנהדרין, זה מציין השם ירושלים. העולם הישראלי הכשר, כוונה שומר האמונים, הוא תמיד היה עמוק מאוד בקשר עם כל המטרות האלוקיות הקדושות. תמיד אמרנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, תמיד אמרנו שבנה בית המקדש במהרה בימינו. איך נממש את השאיפה הזאת? האם נשאיר את כל המהלך רק בידי אלה שלא מבטאים את זה? והוא לא בא להילחם בהם, חבר'ה. הוא רוצה לעזור להם, כל מה שבקשו את עזרתנו, לבנות ערים, יישובים, נעזור להם וכולי. אבל לא נהיה תפי שלהם, לא נהיה תחת שליטה של כאלה שלא יודעים לומר בפה ברור, בקול רם, ברוח גבוהה, את הדבר השם. אלה שדבוקים בקדוש חוץ צריכים להיות עצמאים. ולא רק עצמאים, אלא כמו שלמדנו היום, בן ישי בראש. אנחנו מקווים שהדגל שלנו, שיורם אל על, ילך במצב של שלום עם דגל ציון. אתם מבינים מה כתוב כאן, נכון? עד אשר אנחנו, וגם הגויים, העולם כולו, נבין ששיבת ישראל אל ארצו, זה יונק מתוך התורה, וזה חזון התורה ונביאים. ומתאחדים יחד המגמות הקדושות העליונות והמגמות הארציות העממיות. עממיות זה לאומיות. בסדר חברים? אז אנחנו קוראים את כל אחינו, שומעי תורה ומצוות, בואו אלינו, התאחדו עמנו. הוא עבר מעיר לעיר ושלח את הבן שלו הרב ציודה לדבר עם רבנים ואדמו"רים. העסק לא התרומם. התאחדו עמנו, אמצו את כוחנו בעבור העניינים הקדושים של העולם הישראלי, שהם העניינים הטבעיים, הפשוטים של כלל ישראל בכל הדורות, הן בעבר והן בעזרת השם בעתיד. עולמנו הכשר, כל שלמי אמוני ישראל, אין לנו מה להיות בהיסוסים וספקות. אתם מבינים מה הוא כותב כאן? אל תעמדו מן הצד, אל תשאלו זה כן גאולה, זה לא גאולה, זה הקדוש ברוך הוא, אולי זה ניסיון, אולי זה שטן חס ושלום. רק הקדוש ברוך הוא פועל את הפעולות הענקיות אלינו. אין לנו מה להטיל ספק. ברור שהכוח הלוי הקדוש מתגלה עלינו כעת בתוך המאורות של העולם של שיבת עם ישראל לארצו. רק אם תשאלו באיזה שנה זה נכתב, זה תרפ"י. תרפ"י זה, אני לא רוצה להגיד מספרים של גויים, אבל זה לפני 100 שנה. טוב, אין לנו מה להסתפק. אנחנו בוודאי קרואים מנינו, אם היו שומעים את דברו, אז כל המיליונים, 6 מיליונים, אנחנו בוודאי קרואים מנינו לשוב בחזרה אל נווינו העתיק, לארץ ישראל, נווה, נווה זה גם בית מקדש וגם בית לאומי, לחדש שם את החיים העתיקים הקדושים שלנו. אנחנו חייבים לקדם את פני התנועה הקדושה הזאת, לקדם זה כאילו לזרז, בכל מאמצי כוחותינו. אותה מילה ישראלית שנשכחה, אותו עומר ישראלי שנמצא במעמקי הגלות, שאומר שאנחנו לאום קדוש אלוקי ושארץ ישראל קדושה, מוכחת האמירה הזאת לאמר עכשיו בחופש מוחלט. עמוק עמוק מאוד נפל העומר הישראלי. כבד כבד מאוד הוא המאמס על העולם עקב העובדה שהעומר הזה לא יוצא לאור. אבל אנחנו צריכים להביא אותו לכך שהעומר הזה, המרומם באידליותו, יצא החוצה, יתבטא, ויצא מהמחבו שהוא גנוז בו עמוק עמוק בתוך הנשמות שלנו והנשמה הישראלית הכללית, ושיעשה לכוח פועל בממשיות של החיים הישראלים הלאומיים. כלומר, שיתגלה האופי של האמת האמיתית הישראלית, שהוא ודווקא הוא הכוח הממשי שנותן כוחות גם לחיים הארציים הרגילים, הכלליים של הלאום הישראלי, מה שמבטאת התנועה הציונית. כלומר, תחשבו איך הייתה נראית ממשלת ישראל, איך היה נראה הצבא, איך הייתה נראית התעשייה וההייטק והחקלאות והשבק והתקשורת והבנייה והכל, אילו העומר הישראלי הוא היה נותן את הטון, הוא היה המוביל, ולא בכפייתיות, לא בצורה תוקפנית, אלא אם היינו שותפים מלאים לבנייה, בכמות ובאיכות, לא הייתה ברירה אחרת, אלא שהם הדבקים בתורה שהיו מובילים כאן את הכל, הם ייתנו את הטון בכל המישורים. הכוח הקדוש הזה מוכרח לצאת כעת לפני העולם הגדול הרשמי על ידי דגל ירושלים. כל העולם אך כעת יקשיב בהפתעה גדולה. איך שאנו הולכים עם דגל אלוהי, לא עם דגל של חול, גם דגל של חול, אבל החול מחובר ויונק מהקודש, לא עם דגל של ככל העמים בית ישראל, לא איזה ציונות מודרנית, אלא הדגל האלוהי יוביל את התנועה הלאומית הזאת של שיבה לארץ ישראל. כל העולם אך כעת יקשיב איך שאנו הולכים עם הדגל האלוהי, שהוא התוכן האמיתי של מהות חיינו האמיתיים. כעת, בהפתעה מופלאה, יישמע גם בתוכנו וגם אצל אומות העולם, איך שהעם של התורה האלוהית הוא מתנסה בכוחו הגדול, השמימי, האלוקי, לשוב ולכונן, לכונן זה לבנות את עצמו על ארצו האלוהית. אנחנו צריכים לדעת עמוק ולהאמין שמי מוביל אותנו? היד האלוקית הקדושה. היא מנהלת אותנו כעת בצורה גלויה. אל מגמותינו האידיאליות, התורניות, האלוקיות, הנישאות. אנחנו צריכים לתת לעולם כולו את הפתרון לחידה, להסביר לעם כולו מה קורה עכשיו עם עם ישראל, עם ארץ ישראל, ועם כל אומות העולם מסביב שמסתובבות ונופלות ועולות, הכל בשביל להביא אותנו לארץ הזאת. זה הפתרון של מורות העולם נפלאות, אבל הפתרון הזה הוא קולע למטרה של גאולה אמיתית של ישראל, שלמה, שגם תהיה הגאולה של העולם הגוי, העולם האנושי כולו. בשלהבת היא של הערת האמונה האלוהית, בהופעת האורה של תורתנו הקדושה, בהתחייה של כל הרעיונות הקשרים היותר אידיאליים, נרים לדגלנו את דגל ירושלים, שהוא יגרום להתרוממות גם הדגל השני, דגל ציון, שאילולי דגל ירושלים, הוא ילך הלוך ונפול. נבואה כזאת. אילולי דגל ירושלים, יתמסמס גם הדגל הציוני, שלא יהיה לו את האנרגיות, את הדלק, את חומר הבערה, ציין לפני ל"ג בעומר, לא יהיה לו את הבנזין, את האש למדורה. מכל הלב ובהתעוררות רוח קדושה יותר עמוקה, הננו קוראים לכם. אתם שומעים את באמת מכל הלב שלו, נכון? כל אחינו הכשרים, כשם הכוונה שומרי תורה ומצוות, אל תדחו את הזמן ואל תפסידו את הזמן, שהוא צועד אלינו בצעדי ענק כאלה, כלומר הגאולה רצה עכשיו אלינו, תתפסו אותה. ובואו ביותר מוקדם לדגלנו הקדוש, המשמעות היא לא רק להיות של דמי חבר, אלא להיות פעילים בשיבת ציון, לשוב לארץ, לבנות פה את הממלכה היהודית, ללמוד על כל המשמעות של שיבת ציון, לדבר על זה. הדגל שלנו שיתאחד אל עבודת הקודש של שיבת ציון, של תחיית האומה, של גאולת הרצל שבניינה, ושל כל העבודות הגדולות, המעשיות והרוחניות, שהן שייכות לימים הגדולים האלה, הננו חותמים בדברי הדברים הקדושים של הנביא זכריה, והיה כאשר ייתם כללה בגויים בית יהודה בית ישראל, כן אושיע אתכם וייתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. וכך יש עוד הרבה 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 אגרות, אני בחרתי אחת, יכולתי לבחור עוד רבות אחרות שמסבירות מה רב קוק ניסה, וכל זה נובע מה שכתוב כאן, מהמספד על הפירוד בין שתי הממלכות, פירוד שנמשך עוד ועוד דורות, חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. אני בשורה השלישית מסוף עמוד 96, יצחק, אתה רואה עמוד 96, שורה שלישית מהסוף, בסדר? אתה מוצא? והנה, באמצע השורה, רק אביב ואין לך ספר? אתה זוכר בעל פה. והנה פעולת משיח בן יוסף, שתהיה הכשרה כוללת, הכוונה מגע גם עם אומות העולם, אף על פי שוודאי תהיה עם זה ממולד בדעת ויראת השם, כמו שאצל יוסף עצמו, שנמצאת הרבה גם כן, לתכלית הכשרת כלל אנושות, ולהיות עם כל מיני מכנה משותף גם איתם. אבל בגלל שזה הדבר המרכזי אצלם, אז כתוב בגמרא משפט נורא והיום, שעתיד משיח בן יוסף להרג. גמרא במסכת סוכה, שהיא מנבט שחס ושלום, כשעוסקים יותר מדי בחומר, ויותר מדי בדברים שיש לנו בהם מכנה משותף עם אומות העולם, ושוכחים את יוסף במקור, ואת הייחודיות של הקודש בישראל, אז עתיד להרג. בואו נעבור למוד הבא, שהוא התייחדות, התייחדות הכוונה התרכזות בצוויון, את זה שוכחים, התייחדות הצורה הפרטית הישראלית וגברה לא בולט בו כל כך, אז לא יוכל להתקיים הדור הזה שמשיח בן יוסף. התנועה הציונית עלולה ליפול, להתנוון, להיות פוסט ציונות. על כן, כתוב בגמרא, אני בעמוד 97 למעלה, עתיד משיח בן יוסף להיות נהרג. אז האם זה מישהו מסוים? אז כאן באמת הרצל נפטר בגיל צעיר, גיל 44, מהתקף לב, מרוב המאמץ והפעילות והקשיים והמאבקים והמלחמות הפנימיות. אבל ידוע שאחינו הספרדים בתפילת עמידה, מקומות שונים, בני ירושלים או את צמח דוד או שמע קולנו, תלוי איזה נוסח, הם מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג, שהכוונה היא שמשיח בן דוד יגיע בזמן ולא יאחר, שהקודש הישראלי, לא שהוא יעקור, כי אז כמו להרג, אלא יתחבר ויוביל וינחה את כל אנשי המעשה, וידע להעריך את כל ההקדמה שהם הקדימו בכל הבסיס שהם בנו, ויחד איתם לבנות מחדש את ההתאחדות של מלכות ישראל. כלומר, למנוע את הנהרג, כי משיח בן יוסף זה לא רק פלוני אלמוני, זה בייחוד תקופה. אם התקופה הזאת נהרגת, אז השם ישמור, אז חלק גדול מעם ישראל הלך לאיבוד. אם התקופה הזאת נהרגת, אז כל מה שהם פעלו ובנו, אם זה קיבוצים ומושבים ומפעלים וגדודי צבא וכו', זה יחליף את מקומו וילך ילך פארג', ילך פייפן, חס ושלום, יתעדה, חס ושלום. אז לכן אחינו הספרדים, אבל לא רק הם, גם תלמידי הגר"א שהם הכי הכי אשכנזים שיכולים להיות, אלה ואלה מתפללים על משיח בן יוסף שלא ייהרג. איפה הוא תלמידי הגר"א? יש את הספר המפורסם שנקרא, מישהו יודע לומר? לאיזה ספר אני מכוון? כל התור של תלמידו של הגר"א, ששמע דברים מהגר"א על תהליך הגאולה לפני למעלה מ-200 שנה, הניצנים היו בארץ, וכל התור, אז אמר ה' ת' ר', בשנת ה' ת' ר', שזה 260, לפני 262 שנה, יתחיל להתנוצץ אור הגאולה בעליות גדולות של תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב ותלמידי רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, ויקימו ערים, כלומר יחזקו את ארבע הערים הקדושות ויקימו מושבות, ובאמת זה התחיל אז עם כל הצרות שהיה להם, כמו רעידות אדמה בצפת והתקפות הבדואים והביצות וכו', אבל אחרי כל היישום הנוראים הם הכינו את ההכנה להכנה, ואחרי זה הגיעו לפני 120 שנה אנשים שבחוץ לארץ כבר פרקו את תורה המצוות והם לקחו את השרביט. בכל אופן, התפילה שהיא, שכתובה הרבה מאוד בספר הזה כל התור, על משיח בן יוסף שלא ייהרג בידי השר של הערב רב, התפילה הזאת היא אכן מתקבלת, כי בעזרת השם אנחנו ממשיכים ופועלים והדבקים בתורה, דבקים גם בתורה וגם בארץ ישראל, גם בקודש וגם בחול. במידתו של דוד אנחנו ירושים את הכוח כדי לחבר אלינו את כולם, וגם את אנשי בן יוסף, נקרא זה משיח בן יוסף, כדי שחס השלום לא נאבד אף, לא יידח מנו נידח. וזה בעזרת השם נמשיך שבוע הבא.